אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
בפרק השני נצלול אל האומנויות בתקופה התימורית המאוחרת. דוקטור תאופיק דעדלה, חוקר ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ובחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית, יספר לי גיל מרקוביץ' על אומנות כתבי היד, השירה הפרסית, דמות הצייר וגם הדמויות המשולבות בתוך הציורים. שלום תאופיק.
שלום.
אתה תספר לי על, כמו שאמרתי, דמויות שמשולבות בתוך הציורים, זה מעין איזה רמז שמשאיר הצייר? מה זה בדיוק? אנחנו נגיע לזה מוכר יותר, אבל תן לי איזה טעימה.
הציירים, ככל הנראה, לפי מה שאני קורא ומציע, משאירים באמת דמויות מסוימות, שיש להם סמלים, אטריבוטים שונים, בתוך הציור, ואלה ככל הנראה הוטמעו שם בכדי שהצופה יקרא את הציורים בצורה אחרת. אז הם מובילים למשמעות אחרת. כן. יש טקסט, אבל יש גם מה שבראש נגיד של הצייר. הצייר יש כבר טקסט אחר בראש, והוא מביא את זה בצורה אחרת, ובונה את הנרטיב בצורה אחרת. והדמויות הללו הם חלק מהפענוח שלנו לציורים.
מהמם, אז כבר בפתח השיחה אפשר להבין שהצייר הוא לא רק איזה איש טכני שרק נותן איזושהי תמונה משלימה לטקסט, אלא גם אולי מכניס איזושהי פרשנות.
בכדי להתעסק בטקסטים הללו, הצייר היה צריך להכיר אותם. אז זה כבר דורות שהציירים מכירים את הטקסטים. הגיע הזמן שישלבו אל תוכם גם טקסטים אחרים, גם טקסטים שקיימים וכתובים בסביבה, אבל גם רעיונות שהם מעין טקסטים שנמצאים בתוך הראש של הציירים. אז הם מבטאים רעיון, לא בכתב כמו המשוררים, שזה כן. רוב הטקסטים, הם משוררים שעובדים עם מכחול וצבע. זה לא צייר טכני, מי שיוצר את הדבר הזה, יש לו עומק ויש לו גם כיוון שהוא הולך
אליו. רעיונות. טוב, אז אתה תרחיב על זה בהמשך. רגע לפני, חשוב שנסביר שאנחנו מדברים כבר על התקופה התימורית המאוחרת. מה זה אומר המאוחרת?
התקופה התימורית המאוחרת זה כבר הצעצעים של תימור לגים. היה לנו מקודם את תימור שייסד והתרחב והתיישב בסמרקנד, בנה את האימפריה, את התשתית לאימפריה הזו. עכשיו אנחנו מדברים על הבן שלו, שערוך והנכדים שלו, באיסנגור או לוגבי, ולאחר מכן אחד הצעצעים, חוסיין בייקרה, שכבר יגיע אלינו במחצית המאה ה-15, ושם כבר נמשיך הלאה. אז אלה הממשיכים של תימור.
העיר שהצגת בפניי בפרק הקודם, בפרק הראשון שלנו, זאת הרת, והיא גם תהיה המוקד שלנו בפרקים הבאים. למה דווקא העיר הזאת?
אז תימור התיישב ליד הכפר שהוא נולד בו, סמרקנד, והוא פיתח את סמרקנד, ובאמת אפשר, למזלנו גם, אפשר לבקר את סמרקנד, זה היום באוזבקיסטן, כרטיס טיסה, בלי קורונה, ואתה מגיע לשם.
רק משהו קטן כזה שקוראים לו קורונה, קצת מפריע, אבל בגדול פוליטית אפשר.
אפשר לגמרי, ובאמת הסתובבנו שם, ואתה רואה שם את האדריכלות התימורית המפוארת ביותר, אבל הצעצעים החליטו לנדוד לכיוון הרת. הרת גם נמצאת על גדת נהר ההרירות. נהרות כמו להבדיל, כן? נילוס או הפרת והחידקל הם כמובן קרקע פוריה, לא רק ל... לא יודע מה את רוצה לשתול שם, נענע וכוסברה, אלא גם תרבות, ושם מתפתחת כבר העיר הזו, יש התיישבות כבר תקופות פרה-היסטוריות והיסטוריות, והעיר הזו כבר קיימת, מבוצרת, יש חומה, יש מצודה, וכמובן משאבי טבע, ולשם הולכים ומתיישבים התימורים, מחזקים, משפצים את העיר, ופורסים גם מסביב לעיר רשת כזו של גנים. גנים, הם אוהבים לשבת בתוך הגנים, הם יושבים במעלים כאלה בתוך הגנים, זה הארמונות שלהם, מבנים קלים כאלה, לא נגיד...
לא בנייה כבדה, כמו שאפשר לראות באירופה.
זה יותר החוויה בתוך הגן, בתוך הצל של הצמחייה, עם הגנים שיש בהם תעלות מים שחוצות, ורוב ההוואי של הארמון קורה בתוך הגנים, והרת מאפשרת את זה עם התעלות שיש מסביב לעיר, וגם מצד שני היא גם מאפשרת הגנה. אתה יכול לסגת לתוך העיר, לביצור, למצודה, זה גם קו הגנה שיש מצפונו קו של הרים, אז זה מקום גם אסטרטגית מתאים, ושם מתפתחת האומנות הזו שנדבר עליה.
הנופים האלה באים לביטוי בציורים שאנחנו נכיר בהמשך? או הסגנון הזה, או התרבות של לשבת בתוך הגן?
אתה רואה ציור של המון עצים ופריחה, וזה נמצא שם, ביטוי של גנים. אתה לא רואה את התפיסה של גן, איך שאנחנו חושבים על ציור נוף שנפתח, ואתה רואה את הנוף לציור.
כן, זה לא לנדסקייפ, זה לא משטח של נוף בתולי.
וגם זה לא ציור לגמרי נטורליסטי, איך שאנחנו יכולים לחשוב מה שהתקבע אצלנו מהעולם המערבי, כן? זה ציור בכל זאת שלוקח את העולם, מכניס אותו לתבנית מסוימת. אתה כן רואה, יכול להבדיל בין פריחה של שקד לבין עץ רימונים. כן, אבל זה בכל זאת לא התיאור הנטורליסטי אחד לאחד של הטבע. אבל כן, חווים את הגנים וגם את המקורות של המים בתוך הציורים, אתה רואה את.
כן, זה לא נטורליסטי של טבע, אבל זה יותר נטורליסטי של המבנים, איך שהם נראו. יותר מהימן לאיך שנראה המבנים שבו הם בילו את רוב הזמן.
כן, אבל הציורים בעולם הפרסי והערבי יש להם אסתטיקה שונה, הם מורכבים בצורה אחרת. נגיד,
כן.
יש שתי נקודות מבט על הציור. מה זה שתי נקודות מבט על הציור? אתה יכול לראות בתוך הציור דמויות שנראות מהצד, ומצד שני את הרצפה שהן הדמויות עומדות עליה, אתה רואה אותה מלמעלה כביכול.
את הרצפה?
את הרצפה. מה זה אומר? למשל, אם הם עומדים על שטיח, אתה לא רואה את הצד של השטיח, אתה רואה את כל המשטח של השטיח, את כל
הדוגמה
של השטיח. מה זה גורם לעין שרגילה לראות ציור מערבי עם פרספקטיבה ועם כל המורכבות של עומק,
כן.
אתה חושב שהדמות הולכת להחליק עוד מעט מעל השטיח, וכאילו השטיח נמצא והיא הולכת ליפול
כן.
שם. אבל ככה זה עובד. כל הציורים הללו הם משתי נקודות מבט, או על או צד, וזה גורם לתפיסה אחרת, כביכול להיות מעוותת, אם נשתמש במילה.
מעוותת אם אנחנו היינו
אם
מדמיינים את זה.
כן,
למציאות שלנו ולציורים שהתקבעו אחר כך באירופה, בשלבים אגב מאוחרים יותר.
אכן כן, ואז צריך להתרגל, ללמוד, להבין שהדברים, והאסתטיקה שלהם עובדת ככה בצורה הזו, ככה הם רואים וככה הם רוצים להציג את הדברים.
כן.
ברגע שאתה מבין את ההיגיון, זה כבר נפתח בפניך ההבנה של העולם הזה לאט לאט.
אני חוזרת רגע למשהו שאמרת לי בפרק הקודם, שאצל האלחנים היה ממש חלוקה, היו כאלה שמציירים את הסוסים ופני אדם וכו'. מסקרן אותי לדעת אם היו אנשים שההתמחות שלהם היה הגנים, זאת אומרת, הסוגים של העצים שיש ברקע של אותם התרחשויות ציוריות.
ההיכרות של ההיסטוריונים, אלה שעובדים יותר עם הטקסטים, היא יותר רחבה, יש יותר טקסטים שמתארים, יש התמחויות של מה שנקרא כביכול היום גננים, או מעצבי נוף כאלה.
כן, מעצבי גנים.
מעצבי גנים שכתבו והשאירו ממש איך אתה בונה את הגן. איפה אתה מניח את הרימונים ביחס ל, אני יודע, ורדים או צמחים אחרים. יש סדר לדברים, וכך בנו ופרחה הגינה בתוך מסביב לארמון. עכשיו, לגבי הציירים, האם יש לנו צייר שהוא מתמחה בזה או אחר, סביר להניח שהרבה מהציירים שגם יודעים לצייר חיות, גם ידעו לצייר את הצמחים.
צמחים.
כי אתה רואה גם שהצמחים הם בכל זאת, הרמה שלהם מבחינת הפרטים היא פחות מורכבת מציור למשל של עז או של סוס למשל. אז יכול להיות שאותם ציירים שמתעסקים עם החיות, אולי גם הם ציירו את הצמחייה.
מעניין. אמרת לי עוד בפרק הראשון שאחד הדברים שקרו זה הציור שהתפתח לצד טקסט. ואני רוצה לשאול איך בתקופה הטימורית, וכמובן הטימורית המאוחרת, שזה המיקוד שלנו, איך הדבר הזה המשיך? האם הוא המשיך לצייר לצד כתבי יד? ואיך זה קיבל ביטוי? וגם איזה כתבי יד אלה? זה שירה? זה ספרות? זה סיפורים קצרים? מה זה?
הטקסטים הללו, קודם כל, מראשית הדרך, אם אנחנו חוזרים לפרק הקודם, שהזכרנו את בגדד, דיברנו על כתבי יד. יש נייר כבר מזמן שמגיע, והידע של הייצור הנייר מגיע מהמזרח, תמיד הכיוון המזרחי הוא חזק כאן, מגיע לבגדד, אחר כך הוא נודד לסמרקן, ושם יש נייר איכותי. בעזרת הנייר הזה יוצרים פשוט כתבי יד, מנוסקריפטים, שעשויים מנייר, ויש להם כריכות ואיגוד, וממש
מקבצים, כריכה.
מקבצים וכריכה וכריכות מושקעות, הכל סגור בתוך הכתב יד. ועל הנייר הזה פשוט כותבים את הטקסטים, ויש עריכה כנראה מוקדמת, איפה יהיה טקסט, והיכן משאירים חלל ריק בשביל הציור. אז אתה פותח למשל דף, מצד אחד, מצד ימין נגיד, יהיה לך טקסט, מצד שמאל אתה רואה דף שנשאר חלק בשביל הציור. אז זה השילוב בין הטקסט לציור, אתה מדפדף ומוצא את הציורים בפנים.
כן.
וזה מלמד גם כמובן על תפקיד העורך בתוך הדבר הזה. בהרבה מקרים אנחנו מבינים שהקליגרפים, אלה שהעתיקו את הטקסטים, הם אלה שהיו העורכים. בשלב מסוים אתה רואה יותר את המקום של הצייר, שאיכשהו מתערב וקובע את הדברים, משום שאתה רואה לפעמים שזה לא משאירים טקסט או דף חלק לגמרי, לא. הדף כולל טקסט, והטקסט איכשהו מותאם למסגרת של הציור, כלומר יש שיתוף פעולה, נגיד, טקסט עשוי כמו מדרגה, ואז המסגרת עשויה כמו מדרגה, וזה מכוון.
אז הטקסט הוא באיזשהו מקום המסגרת של הציור, זה יכול להיות מדרגה, זה יכול להיות ממש מסגרת מקובלת, אבל זה לא מקובל שהטקסט כתוב ככה.
ולעתים, וזה קורה גם באסכולות מסוימות, הטקסט גם נכנס אל תוך הציור. משאירים ריבועים בתוך הציור, נגיד יש ציור של שמיים, באמצע השמיים משאירים ריבוע, קופסה כזו, כביכול כמו קומיקס, אבל זה לא
וידאו,
אבל זה יותר שבלוני כזה מרובע, כי מדובר גם בטקסט, לא טקסט חופשי, מדובר בשירה לרוב, ושירה יש לה בית וסוגר, יש לה מקצב שגם העין רואה אותו, מחולק בצורה מסוימת, לכן צריך להשאיר את הקופסאות הללו בצורה ובעובי וברוחב מסוים, וזה מלמד אותנו על השיתוף הזה בין הפועלים ובין היוצרים של הכתב יד.
מדהים.
אז השירה שאנחנו עוסקים בה, והיא הרבה מובנים גם מהווה ומלמדת אותנו על התפיסות של התקופות. אם בפרק הקודם דיברנו על האירחנים, הצאצאים של ג'ינקיס חאן, איזה טקסטים הם העירו, לפחות מה ששרד, ועל מה הם שמו דגש, מה הם בחרו, הזכרתי את הג'אמע א-תאוריך שקושור להיסטוריה, והרצון שלהם להיות חלק מההיסטוריה העולמית הזו. בשלב מסוים, שיהיו כבר לקראת הסוף, אז הם יותר, נגיד, היצירה שאנחנו, אם מלמדת אותנו המון על הציור האלחני, היא השהנמה, ציור של שהנמה. שהנמה זה טקסט מכונן, וזה ממש כמו, נגיד, התנ"ך הפרסי, אפשר לומר.
וואו.
היצירה הזו נוצרת סביב שנת 1000. יוצר אותה המשורר פירדוסי, ואותו פירדוסי פשוט כותב אפוס פרסי. כבר שהאסלאם כבר נמצא בפרס, אבל הוא חוזר לדמויות היסטוריות ומיתולוגיות מהעולם הקדם אסלאמי. אז כך הוא מביא את העולם הפרסי לפני האסלאם, מכניס אותו לתוך התרבות הזו שהיא כבר מוסלמית, אז זה כאילו החזרה לפרסית לפני שהמוסלמים, וזה הופך מלא באפוסים על דבורות ומלחמות והריגות, של הגיבורים, כמו בהרם גור, כמו חוסרו, ואחרים, רוסטם. האלחנים רצו ולקחו את השהנמה הזה, אז אתה רואה שזה מתאים להם, הם כבשו, אז הם מתחברים לגיבורים כאלה, שעושים מעשים של גבורה, כן? וכיבושים. בתקופה התימורית שאנחנו נתמקד בה, המאוחרת, אתה רואה יותר התמקדות בטקסטים שהם יותר רוחניים, נגיד, כן? במובן הרוחני, המיסטי, ונגיד עכשיו את המילה הסופי, כן? היותר מיסטיקנים המוסלמים. אז הטקסטים שם כבר, השהנמה מעתיקים אותו כי זה יצירה חשובה, אבל כן. הציורים הם לא המעניינים, הם לא בשהנמה, וגם לא מציירים יותר מדי שהנמה. בוחרים לצייר טקסטים שיש בהם שאלות, יש בהם התחבטות, זה כבר לא דריסות וצבאות.
מסעות
כיבוש.
זה ממש מספר לנו על המוקד הרעיוני וגם האינטלקטואלי של אותה תרבות, אני חושבת. כי אם יש כזה הבדל בין המיקוד של כל תרבות בספרות שלה ובציורים שלה, אז זה אומר משהו על מה שהיא באמת הקדישה לו את מרב הזמן, המחשבתי, הרגשי.
בחצר הזו שאנחנו מדברים עליה, החצר של החצית השנייה של המאה ה-15, אתה רואה שהשליט שקוראים לו חוסיין בייקארה, אותו שליט מוקף בדמויות רוחניות כאלה. גם למשל דמות ראשית כמו הווזיר שלו, עלי שר נבואי, אדם עשיר, מלומד, שגם כותב בעצמו שירה, הוא מתעניין בעולמות המיסטיים הללו. ובהירת עצמה יש מסדר סופי מסוים שנקרא מסדר הנקשבנדי, והשליט הוא חלק, אפשר להבין, מהמסדר הזה. הוא מקיים את הטקסים הנקשבנדים, הוא חלק מהמסדר הנקשבנדי. והשייך, נגיד, הוא אחת הדמויות החשובות של המסדר הזה בתקופה של סולטן חוסיין בייקארה, נקרא עבד אל-רחמן ג'אמי. ואותו ג'אמי כותב שירה מיסטית סופית באותה תקופה, והסולטן עצמו מתכתב איתו, ושרדו התכתבויות, והוא אומר, נגיד בלשון פשוטה, אני עפר לרגליך. השליט האחרון של הטימורים, זה שממשיך את דרכו של טימור לנג, שרצה להיות כמו ג'נקיז, או שסקנדר, אומר, אני עפר לרגליך בתור שליט. אז זה כבר מראה על התפיסה השלטת בתוך החצר הזו, כן. של הרת, ומשם אנחנו מקווים להשליך על שאר העיר, אבל החצר שמייצרת ומשקיעה את המשאבים היא חצר כזו.
וואו, זה ממש מרתק שלזה היה עיקר החשיבות, המחשבה הרוחנית או המעשה הרוחני והסופי במקרה שלנו, שאנחנו תכף נלמד קצת יותר מה זה. אז הזכרת כבר בין השורות את משכן האומנים או חצר האומנים בעיר הרת. מה זה היה? זה היה מקום שהם פשוט היו מתקבצים בו ופועלים את עבודתם במהלך היום, או שלא רק עובדים?
כנראה שהיה ממש מבנה שהם התקבצו בו, ובמבנה הזה יכול להיות שגם היו כתבי יד, שכבר ספרייה כזו, והם ישבו בצורה מסוימת. יש לנו ציורים יותר מאוחרים מהתקופה המוגולית בהודו, שהם מתארים איך ציירים יושבים, ישיבה מזרחית עם כאן כזה, ומציירים ועובדים, יכול להיות שזה הצורה שלהם, אבל יש לנו גם עדויות כתובות, מסקרים כאלה של בדיקה מה הציירים עשו. אז אותו בייסנגור, הנכד של
תימור לנג,
של תימור, מגיע ומפקח על הציירים והקליגרפים ואלה שיושבים, ואתה רואה מתארים שם, נגיד הצייר X כבר סיים לצבוע את הגלים בסצנה של הים, צייר Y סיים להניח את הזהב מעל המבנה שהוא מצייר. אז כל אחד יושבים כנראה באותו אזור, כל אחד עובד על משהו אחר, ויש דיווח על הדברים האלה, ומחלקים להם כמובן גם מרשרשים, כדי שהם יוכלו לתפקד בצורה נכונה.
כן. כן. מה היה צריך צייר לדעת כדי להגיע לתפקיד כזה, לאייש תפקיד כזה? הייתה איזושהי השכלה או מסלול התקדמות מקובל?
אני יכול לדבר רק על הדברים הכלליים יותר. יש לנו תיאורים מאוחרים
יותר. כי קשה לנו לדעת, אתה אומר, אנחנו לא בטוחים.
לצערנו, התקופה עשירה עד עכשיו, עשירה מאוד בכתובים, אבל איכשהו החיים והיומיום של הציירים הללו, אנחנו צריכים לדלות אותו יותר מהעמל שלהם, מהתוצר שלהם, מהציורים, ופחות יש לנו ידע איך הם התנהגו, אבל נגיד בכותרות, בכללי, במאה ה-16, כבר יש משהו שהוא דומה למה שקורה בעולם המערבי, כמו וזארי, שעושה נגיד סדר בציור וההתפתחות של הציור. אז יש לנו כאלה רשימות שמשאיר צייר בפני עצמו אחד, שנקרא דוסט מוחמד, הוא משאיר רשימות שמראות איך הציור התפתח מאז, פחות או יותר, ההלחנים, עד לתקופתו. ואז הוא מונה מאסטר, אם נשאיל את המילה, ותלמיד. איך המורה, נגיד, מעביר את הידע שלו לתלמיד שלו. אז הציירים הגדולים הללו התחילו, נגיד, כשוליה בתוך הסדנה, ולמדו והתפתחו והפכו להיות הציירים. אז יש לנו גם שמות של הציירים הללו, לעתים גם יצירות שהם יצרו, ואז אנחנו בתור חוקרים מנסים להתאים בין השם לציור, כי בשלבים האלה אין עדיין חתימות של הציירים. הם משאירים בשלב מאוחר יותר חלק מהציירים. למשל, במאה ה-14, צייר בשם ג'ונייד, משאיר את השם שלו בתוך הציור, במקום שאתה לא יכול למחוק. אז אתה רואה את השם ג'ונייד סולטני. ומאוחר יותר לתקופתנו, שנדבר עליו אחר כך, כמאל א-דין בהזד גם משאיר את השם שלו. אתה רואה בן אדם או צייר, יש לו כבר שם ומעמד, והוא נמצא שם. אבל הם רכשו את זה ממאסטר לתלמיד, ככה זה הלך, לפחות ככה אנחנו...
כן, וואו, זה מסקרן, כי אני חושבת על זה שהרבה מקצועות נהגו לעבור בירושה, ובעצם ציור, אני לא בטוחה שזה משהו ש... א', לא בטוחה שזה הגיוני לרשת את זה, אם אין לי את היכולות הבסיסיות, אז אולי זה לא מתאים. ב', אני צריכה באמת למצוא מישהו שהוא יהיה מוכן להיות המאסטר שלי, יהיה מוכן לקחת אותי אל הסטודיו שלו במרכאות, כדי לאפשר לי לעבוד, ותוך כדי העבודה להתנסות. זה משהו ממש מסקרן. חבל שהם לא תיעדו את זה, ומזל שההוא היה מסודר. שיש קצת תיעוד.
יכול להיות שיש, ואנחנו צריכים למצוא עוד בארכיונים במקומות אחרים, כמו מרכז אסיה ומקומות באיראן של היום, שצריך... אבל עד עכשיו אנחנו לא יכולים באמת ללכת ולעשות ציור וירטואלי כזה, ולהבין איך צייר כזה מתפתח. אנחנו יכולים להגיד שציירים מסוימים, אחרי שקורים, נגיד, כבר אין כסף או אין ממון, הם עוברים לחצר אחרת, ואז אנחנו רואים גם איך הוא מעביר את הידע שלו. אלה סוכנים של ידע, אפשר להגיד, שהם עוברים ממקום למקום, הם מעבירים את הידע.
וואו. אנחנו צריכים לקבל איזושהי המשגה לגבי דברים שיחזרו על עצמם גם בפרקים הבאים. למשל, דמות שאתה קורא לה, דמות הממקד, שאפשר למצוא בתוך הציורים. אז תספר לי מה זה הדמויות האלה, ואולי דרכן אנחנו גם נבין את מה שהתחלת להגיד, שהצייר הוא לא פסיבי, כלומר הוא לא רק איש טכני, הוא גם מכניס כל מיני רעיונות. אז תסביר לי מה זה הדמות הזאת, וגם למה הגעת למסקנה שהיא באמת ראויה למעין הגדרה וקבוצה משלה.
אז אם נחזור לפרק הקודם ולארגז הכלים שאני עובד איתו, הארגז הכלים הזה הוא צריך לכלול כלים מכל מיני. אני לא יכול להסתפק במברג שטוח או צלב נגיד, מי שמכיר, או מפתח שוודי. אתה צריך כלים מכל מיני מקצועות ומכל מיני עולמות. אז הציורים בהרבה מקרים הם נרטיביים. אתה רואה פשוט סיפור מסוים שמצויר, הוא לא בטקסט, הוא בציור. ובנייה של נרטיב יש לה גם היגיון משלה. והעולם של הספרות והעולם של הנרטולוגיה, נאמר, זה עולם מפותח, ויש עליו ספרות עניפה. אז אני בתור חוקר של נרטיב אחר, הלכתי לעולם של הספרות, וניסיתי להשאיל מהעולם הספרותי ומהעולם הנרטולוגי יותר, את המושגים, איך בונים סיפור מסוים, מהו מורכב הסיפור. אז חלק מהתרכובת הזו, יש חוקרת שנקראת מיקבל, שכתבה המון על הנרטולוגיה, יש את הספר שהוא נקרא כזה, ושם זה בספרות, כן?
כן, כן.
היא מדברת על דמות כזו של מספר בגוף ראשון, שבא ומתאר למשל התרחשות מסוימת, ואחר כך ההתרחשות הזו עוברת אלינו דרך הראייה שלו. אז אם עכשיו בא מישהו פותח פה את האולפן, ומציץ פנימה, ומספר למישהו אחר שלא רואה את האולפן, הוא יכול להגיד, יש שם שני אנשים מקשקשים, אני לא יודע, על שטיות. אז זה הראייה שלו. הוא מעביר אותה הלאה. האיש ששומע, הוא שבוי שלו. אם הוא לא מגיע לכאן, הוא לא יודע.
הוא לא יכול לראות באופן עצמאי.
שאת עם חולצה אדומה, ואני עם חולצה כחולה, למשל. כן? כן. אז הממקד הזה, שנמצא, או אצל מי קבל, זה נקרא פוקלייזר, הוא מבחינתי, או מבחינתנו, מי שמעביר את הנקודת מבט שלו, כן, על הציור.
על ההתרחשות.
הוא לא מדבר.
אז שם זה היה התרחשות ספרותית, וכאן זאת התרחשות ציורית, ויזואלית, והדמות הממקדת היא לא כמו בספרות מישהי שמספרת, ואתה יכול גם להתחבר ולהכיר אותה, אלא אתה מכיר אותה חזותית, באמצעים החזותיים. איך אתה יודע לזהות אותה?
קודם כל, הציורים בתקופה הזו, התקופה התימורית המאוחרת, אתה רואה שהצייר מצמצם את המרכיבים של הציור כמה שיותר. אין דמויות כמעט שאין להם מה לעשות בתוך הקומפוזיציה או בתוך המסגרת. כל דמות, או שהיא שייכת לטקסט שהוא מתאר, יש סיפורים, כן, הוא מתאר סיפור. אז אם מאתרים קודם כל, דמויות שלא משניות, דמויות שיש להם מקום מרכזי בתוך הקומפוזיציה, אתה צריך לקרוא את הקומפוזיציה, להבין את השפה הזאת של הציור, ולזהות דמות שיש לה מקום מרכזי, אבל אין לה מקום מרכזי בתוך הטקסט, אז מה היא עושה שם הדמות הזו? ומשם להתחיל לקלף ולהמשיך הלאה. במקרים שאני בחנתי, לדמות הזו גם היו אטריבוטים, כן, היו סמלים מסוימים.
שחזרו על עצמם,
דרך ליבוש מסוימת, חזות מסוימת, זקן או מרכיבים אחרים, שחזרו על עצמם, ואלה האטריבוטים אפשר, דרך השוואה לציורים אחרים, להבין את המטען של הדמות כביכול, מהי הדמות הזו.
והיא הרבה פעמים גם מאירה באור חדש את ה... סיפור, לא רק הספרותי, גם החזותי, אם יש ביניהם בכלל הבדל, או שהיא פשוט תוספת של הצייר שהיא מאוד מעודנת, רק כדי להגיד שיש עוד דרכים להסתכל. מה היא בדרך כלל עושה, הדמות הזאת?
נגיד כך, קודם כל.
אתה יכול גם לתת לי דוגמה אם מתחשק לך מאיזשהו ציור שאתה רוצה.
הטקסטים, ראשית, הם בעצמם טקסטים מורכבים. יש בהם רבדים שונים. הטקסט עצמו, גם הכותבים עצמם לפעמים, המשוררים עצמם כותבים, שזה טקסט שאתה יכול למצוא בו בידור לשעה שאתה חייב בידור. ואתה יכול, ואם תצלול יותר עמוק, אתה תמצא בו תובנות לדרך של חיים. אז יש כבר בטקסט עצמו כמה רבדים, אתה יכול לקרוא אותו בכמה דרכים. אז הצייר כנראה, ויש ציירים שבוחרים ברמה אחת, שיש להם קהל אולי שרוצה רק את הרמה הבידורית,
כן,
למשל.
אז הם מציגים רק אותה.
בדיוק. Mm-hmm. ויש קהל שמחפש את הרבדים היותר עמוקים אולי, ואז הצייר הולך לרבדים היותר עמוקים, ובשביל לבטא אותם וגם לבשל אותם ולהוציא משהו עוד יותר עמוק, שקשור גם לתקופה, הוא כבר יוצר ומכניס דמויות כאלה שיובילו אותנו לשם. למשל, בציור שיש בו מתרחצים בתוך בית מרחץ, כן?
כן.
כולם עסוקים בבית מרחץ, ורחצה, מתפשטים, מחליפים קדים, מגבות, רחצה, עניינים. אתה רואה שפתאום בפינה אחת, בתוך הלחות והחום של הבית מרחץ, מישהו לובש את הלבוש שאת... את עולה לירושלים בחורף, את לובשת את כל
השכבות.
אז הוא יושב בתוך החמם.
הוא עטוף לחלוטין.
הוא עטוף לחלוטין, בתוך החמם, בתוך החום והלחות הזו.
אז זה נראה מוזר, אתה אומר.
לא הגיוני שהוא יהיה שם. וגם, לא רק זה, הוא גם מסתכל, לא מעניין אותו.
הוא לא משתתף בפעילות של התרחצות.
גם המתרחצים לא מעניינים אותו, לא מסתכל עליהם, הוא מסתכל לכיוון אחר. הוא מסתכל למגבות או דברים אחרים ש... אני הולך ומפענח את המשמעות הסמלית של הדברים הללו, ואז אני גם מבין את התפקיד של הדמות הזו.
אתה צריך להבין המון המון דברים כדי להצליח לזהות את הדמות הזאת. אתה צריך להבין את הסיפור המקורי. אתה צריך לדעת אם הסיפור הזה, אם היו לו שורשים ואם הוא השתנה, כדי לדעת איזה דמויות רלוונטיות. אתה צריך להכיר את המאפיינים של הצייר או של הקבוצה של הציירים שציירו את הציור, כדי לדעת איך הם הביאו לביטוי את הסיפור. ואז אתה צריך להכיר גם את הלכי הרוח של התרבות ושל התקופה המסוימת שבה הציור נוצר, משום שאז תוכל גם לזהות את הדמויות שלא נמצאות בסיפור המקורי, ושגם אחר כך יוכלו לעזור לך לפענח. זאת אומרת, זה שזיהית אותה, זה בכלל לא נגמר שם, זה שם זה רק מתחיל. עכשיו אתה צריך להבין למה הוא עומד שם, למה הוא לא משתתף, למה הוא לבוש, למה הוא מסתכל למגבות, וכו' וכו'. בשביל זה אתה בכלל צריך לצאת מהסיפור המקורי שבעקבותיו נוצר הציור.
זה לגמרי כך. זה ממש עניין של... רבדים של רבדים שכל אחד נכנס ושוקע, זה שקיעה של עולמות אחד מעל השני, אתה לא יכול להיכנס לזה זום ולצאת וזהו, אתה צריך פשוט להרכיב עולמות שונים ולהכיר עולמות שונים, כן. ואני לא אומר שאני מכיר, אלה דברים ממש עמוקים שיש בהם מעגלים שונים, שאתה כל הזמן נוגע במעגל אחד, בכדי קצת להבין את המעגל הבא, השירה הפרסית, השירה מאוד עשירה, ויצירה שאני עוסק בה, שאני אדבר עליה בהמשך, יש עליה ספרות ענפה משנית, כן, וגם ראשונית שמפענחת ומנסה להבין, זה עולם שקיים בפני עצמו, ואני לא מתיימר בכלל להיכנס ולהבין אותו, זה שפה בפני עצמה, אבל אני חייב להבין מה הולך שם, ולקרוא ולהיכנס לעולם הזה, בכדי איכשהו לקחת ולהבין את העולם של הציור, וכפי שאת אומרת, העולם של הציור גם הוא שפה שלמה שצריך להבין, הציירים הללו בהרת יוצרים שפה ייחודית משלהם. זה שבפרק הקודם דיברתי על תולדות הציור הפרסי, זה בכדי להבין, אבל הם יוצרים ברוח התקופה קפסולה משלהם. הם יוצרים עולם משלהם, ואתה צריך להיכנס לקפסולה שלהם, לראש שלהם, ולהתחיל להבין את הקודים שלהם, להבין איך הם מקודדים, איך הם עובדים. אז זה עולם שכן צריך, ומעגל נוסף, צריך איכשהו לפתוח את הראש ולהשאיל כלים שוב מעולמות אחרים.
כמו שסיפרת לי עם הספרות.
אין פה כמובן עובדות, זה ניסויים להבין דברים עמוקים ומורכבים, זה ורק הצעות של קריאות אפשר להגיד.
כן, מצד אחד אתה רוצה להבין את הציור, אז אתה צולל פנימה לציור, לומד כל מיני דברים, גם טכניים וגם לא טכניים, גם רעיוניים, גם פילוסופיים. מצד שני, זה בעצם בתוך איזה עולם רחב יותר של הבנת התקופה. אז הציור הוא גם סוג של מלמד על התקופה. אז יש כאן התכתבות כל הזמן. התקופה מלמד אותך על הציור, הציור מלמד אותך על התקופה. זה נראה לי כזה מסובך לעקוב אחרי, בתוך המהלך המחקרי הזה.
הציורים הללו הם מוסיפים עוד רובד לתקופה. נגיד, אני אמרתי מקודם שהתקופה עשירה בטקסטים, ויש חוקרים, היסטוריונים, שכותבים על התקופה, על הסולטן חוסיין בקרה, יש כמה וכמה ספרים שנכתבו על התקופה הזאת של הרת, כן? אחת החוקרות, נזכיר, שאיבה מריה ספטנלי מקנדה, שהקדישה חיים שלמים רק לאותו סולטן חוסיין והחצר שלו, וכל מי שפועל שם. הדברים שנמצאים בציורים, אין להם תמיד ביטוי בכתבים ההיסטוריים. Mm-hmm. אתה מגלה את השליט הזה דרך הציורים מזווית אחרת, שאין לה שום ביטוי בתוך הטקסטים. אז אתה לא יכול כביכול להבין או לנסות להבין את התקופה או את העיר הזו או את המקום בלי הציורים. הציורים מוסיפים דברים שאין אותם בטקסטים, אין מה לעשות. לכן אנחנו כביכול היסטוריונים שלנו, כי יש פה ממדים גם של היסטוריה, אבל נגיד זה לא...
יותר רכים או יותר מעודנים. או אולי זה לא בדיוק ההיסטוריה שאותה תרבות רצתה שתיכתב ותישאר ותישמר, כי בטקסט יכול להיות שיש כוונה שזה יהיה כתוב, זה יהיה שחור על גבי לבן מה שנקרא, ואז אפשר יהיה לשמר את זה, וזה התדמית. שהאנשים שיבואו אחריי ידעו, אבל ציור הוא כאילו יותר מעודן, והאנשים שציירו אולי היו יכולים להכניס דברים שהם לא בהכרח בא במרכאות אג'נדה של אותו שליט או של אותו סולטן שאמר, את זה יזכרו ממני.
כתבי יד הללו, אתה שואל את עצמך כל הזמן, מי הם המעגלים שהיו חשופים לתאור?
כן, מי קרא את זה?
האם לקחו את כתב היד לאמצע השוק והתחילו להראות לכולם? הכתב יד הזה זה משהו של 15 סנטימטר על 20 סנטימטר. אתה תעמוד באמצע השוק ותפתח אותו, אף אחד לא ישים לב שאתה נמצא שם. אז זה מדיום גם אינטימי כזה. אז אתה חושב על מעגלים גם אינטימיים כאלה. אז זה יכול להיות שזה פסיכולוגיה בגרוש, אפשר להגיד, אבל זה יכול להיות שזה כבר תפיסות והשקפות נפשיות או רגשיות של השליט, כן, אתה נפגש איתו יותר אישית, ובחלק כן. מהציורים שנדבר עליהם אחר כך, הוא נמצא שם, השליט, הבן אדם הזה, שבעבורו עושים את החלק מכתבי היד, נמצא בתוך הציורים, הם מתכתבים איתו, או הוא אולי אומר משהו דרכם, כן, או הציירים איכשהו מתכתבים איתו, אז זה יותר מפגש אינטימי, שבאמת בכתבים ההיסטוריים, איך שתיארת, פחות יש לנו את היכולת להגיע אליו, כי יש כבר מטרות אחרות לכתבים הללו.
כן. אני חושבת שחשוב שאנחנו נדע איזה משהו על העולם הסופי או על הרעיון הסופי, לפני שאנחנו אחר כך בפרקים הבאים גם ממש נצלול ונכיר ביטוי של חלק מהרעיונות, כל פעם קצת כזה, מעין נאסוף, נלקט אותם, אז לפני שנלקט אותם ונבין מה כל רעיון אומר בפני עצמו, אני רוצה שנקבל איזה מושג כללי ונוכל לזהות אותם בהמשך.
סופיות.
בהצלחה.
זה בדיוק, תודה רבה. באמת, אני מודה לך על זה. ההצלחה הזו. זה עולם ממש עוד פתח לעולמות ענקיים, אבל בגדול, אם אפשר לדבר על זה כך, אלה מסדרים יכולים להיות של ממש תלמידים, שיש להם מורה, שייך כזה, שמעביר, והם מתקבצים, ויש להם תפילות וריטואלים שונים מהריטואלים של האסלאם האורתודוקסי הרגיל. הם עושים, מקיימים את התפילות הרגילות, של מה שאנחנו שומעים, תעדן, 5 פעמים תפילות ביום וזה, אבל יש להם גם התכנסויות אחרות, בתוך מבנים גם שלהם לפעמים, מה שנקרא חנקה, הם יושבים, אנחנו מכירים את ה... בעולם, אני יודע, זה כבר חלף, ה-New Age של הדרבישים המסתובבים או המחוללים מטורקיה, מה שנקרא מסדר המבלבי, זה סוג מסוים שממשיך נגיד את הדרכו של מאולנה ג'לל א-דין רומי, שהוא גם רלוונטי לנו כאן, נדבר אחר כך, אבל הסופים הללו שם מרקדים, ומחוללים, זה לא כל הסופים עושים את זה, יש סופים שיושבים ועושים מה שנקרא חלקת זיקר, הם יושבים וקוראים את שמות אלוהים, זה מעין מדיטציות כאלה,
כן.
וגם יש שם מקצבים, והנה אני לוקח עכשיו נשימה, יש מקצבים של נשימות, ואז אתה נכנס לתודעה מסוימת, לכל מסדר יש צורה מסוימת, יש כאלה שרק נושמים ולא מוציאים קולות, ואומרים את השמות של אלוהים, או את הפסוקים שהם מדקלמים בתוך הלב, מה שנקרא, והלב זה מרכיב חשוב, יש כאלה שם.
ואז הכוונה וההיות במצב הזה, זה מייצר איזושהי תודעה.
זה מוביל אותם בדיוק לתודעה אחרת, והסופים בגדול מחפשים את האמת, הם בכל הזמן בשאיפה לחפש את האמת, ומשהו ששייך לכל המסדרים כמעט, זה ההתנערות ממנעמי החיים הללו, כן? הם דוגלים בכמה שיותר, להשיל מעליך את כל הכובד הזה של העולם, כל העושר הזה, כל הסמלים שאנחנו מחפשים, אלה דברים שאתה צריך להוריד מעליך כמה שיותר, להתנתק בכדי להגיע למצב תודעתי שיאפשר לך לפתח ולהבין את העולמות הבאים, כן? הם בכלל מתייחסים לעולם הזה שלנו כתחנה, כן? אתה ממשיך הלאה, והכנה טובה לעולם הבא, זה כמה שיותר התנערות מכל היצרים וההתנקות הזו, למרק את מראת הלב, זה משהו, זה מרכיב חשוב אצלהם. כמה שהלב שלך ממורק יותר, יש לו אפשרות לשקף, אפשר שתהיה השתקפות של האמת, של האור של האמת.
בך, בתוכך.
בתוכך. זה מפגש אחד לאחד עם האמת, זה לא... אבל זה
לא אמצעי.
לא אמצעי. זה העניין שלהם, ואתה עובד על עצמך, וזה דרך ארוכה. אתה צריך לעבור שלבים על שלבים בכדי להגיע לדבר הזה. זה לא משהו שאתה יכול להיכנס אליו, ושנייה אחר כך ייפתחו אליך, או תבחר כמו במטריקס כמה דלתות להיכנס ולאן. לא, אתה צריך לעבור ודיות, וממש, במובן המטאפורי.
כן, כן, של... כן.
כמובן, יש לזה היבטים שונים של הסופיות. גם בארץ זה היה רווח עד 48, ולפני, כן, זה חלק מהמרחב שלנו. היום שולטת האורתודוקסיה, אנחנו פחות רואים את הסופים להם, למרות שיש כמה מסדרים באקו ובאחרים עדיין קיימים, במצרים יש גם, בעבר הם היו הרבה יותר נפוצים, ובשלב מסוים גם היה להם, למרות ההתנערות מהחיים, היה להם גם ממון ומשאבים, כי הרבה שליטים גם רצו בטובתם.
לקדם אותם, כן.
רצו לשכים שלהם, יש משהו שאני יודע, אני אשתמש במילה הזאת שהיא קריזמה כזאת. יש להם כוחות, הם חשבו לפחות, האמינו שיש להם כוחות. אז לפני שהם יצאו למסע הכיבוש, הם הגיעו לסופי, והוא נתן להם מעין קריאה למה שיבוא. והם ניצחו, והסופי או השייך כבר אמר להם לפני, אז כמובן שהוא יקבל...
איזשהו נתח מההצלחות האלה.
זה עולם, אני ממש לא עושה חסד, זה עולם רחב,
כן, כן.
רוחני, יש המון גם התכתבויות עם הקבלה, מיסטיקה יהודית שכמובן מושפעת ומשפיעה, זה עולמות.
כן, מה שחשוב באמת להבין, העניין הזה של ההתנקות שכבר תיארת, כי הוא גם יחזור כשאנחנו ננתח את הציורים. הסופיות רווחה יותר בתקופה התימורית המאוחרת, לעומת מה שהיה קודם?
זה מעין גרף, אפשר להגיד, סליחה. אבל תיארתי מקודם את האילחנים.
כן.
צ'ינקיז חן, והכיבושים, ובסוף, לקראת הסוף, שמגיעים לסוף, יש את השהנמה המונגולי הגדול שתיארתי.
נכון.
אבל כבר אז, בתוך השהנמה המונגולי הגדול, אתה רואה שיש כבר רעיונות סופים. יש מחשבות, למשל, מציירים את הכיבושים של אסקנדר. אלכסנדר הגדול הופך, מאמצים אותו הפרסים, נקצר את הדבר, הוא הופך להיות חלק מהתרבות הפרסית. כן. ובשהנמה הוא גיבור פרסי. אז יש את הכיבושים של העולם, אבל יש גם את אלכסנדר שמגיע בסוף העולם לעץ שיש בו ראשים של חיות וגם של בני אדם, והוא מקבל שם חוכמה מהעץ. העץ אומר לו, אתה בסוף תחזור לאמא שלך או לבית עם חופן אדמה. מכל הסיבוב הזה, תחזור עם חופן אדמה. ועל זה הם שמים דגש כבר בתקופה ההלכנית. אחרי כל הכיבושים הם מבינים שהעולם הזה אף להם מהידיים, זה הוא
העולם
לא...
העולם החומרי.
חומרי. הוא מתקלה, הוא הולך. והרעיון הזה חוזר עוד פעם, אם הגרף היה, נגיד, למעלה, תבחרו איך אתם רוצים למקם אותו, עם ג'ינקיז חן וירד לקראת הסוף, ואז הגיעו לתובנות הרוחניות הללו, אז הגרף שוב עולה עם הכיבושים של טימור, ולא חושבים על הדברים האלה, מציירים, כיבושים, זה
זו הייתה המשימה, זה היעד.
וגם זה מה שמציירים.
כן.
ואז אנחנו רואים הירידה של הכוח, ולקראת הסגירה עוד פעם של האימפריה, אנחנו רואים התחבטות ברעיונות רוחניים פילוסופיים כאלה, פתאום חושבים וחוזרים לחוסר חשיבות של העולם החומרי הזה.
אז כשאנחנו מדברים על התקופה הטימורית המאוחרת, אנחנו שוב במעין ירידה בגרף, ירידה של כיבושים, של מסעות כיבוש, ועלייה של שאלות רוחניות פילוסופיות.
אם אני אעשה משוואה כזו, ברגע שיש ירידה של הגשמי, יש עלייה של הרוחני, משהו כזה. זה ככה זה, אם זה ציר של X ו-Y, תשימי את הגשמי והרוחני איפה שאת רוצה, וככה זה יהיה נועד.
ויש איזשהו תאום ביניהם, תאום הפוך.
הפוך.
ביניהם. וואו, מרתק. חשוב שנגיד עוד משהו? לקראת הציורים?
היינו בהירת, ראינו את העיר, הבנו איך היא ממוקמת, יש לצידה, חייבים להגיד, גם קבר של סופי חשוב, כן, שנמצא לא רחוק מהעיר, שעוד נדבר עליו, שהסולטן מתחבר אליו, אז לא רק אלה שחיים על אלה שמתים, היינו עם הסופים והשכם שלהם, הטקסטים שנדבר עליהם ונרחיב יותר, אבל אני אתמקד במשורר אחד, שנקרא ניזמי, כי זה הטקסט שלו, סולטן חוסיין והטימורים, כבר שמענו עליהם מכל הפרק הראשון, עוד דמות שאנחנו נמשיך איתה.
כן.
אני חושב שבכך אנחנו יכולים לסכם.
מצוין, נסכם. התמקדנו בתקופה הטימורית המאוחרת, 1469 עד 1506, תקופה שבה השלטון הטימורי עסק פחות במסעות כיבוש, והקדיש יותר זמן ומשאבים למחשבה ופרקטיקה רוחניות. השליטים אפשרו לאומנים להתקבץ בחצרות ארמונותיהם, שם הם יצרו בצוותא וקיבלו פרנסה עבור עבודתם. השירה הפרסית פרחה ונוצרה כשלצידה ציורים. ציורים אלה לא מכילים רק את תיאור העלילה, את הדמויות בשיר או את הפעולות שלהן, אלא גם נקודות מבט שהכותב, הסופר, לא הכניס לטקסט. זאת אומרת שציירי התקופה לא הסתפקו בהיבט הטכני שבאומנותם, בהפגנת כישרונם, אלא הביאו בציור גם רעיונות רוחניים, פילוסופיים. אפשר לזהות את התערבות הציירים על ידי מציאת הדמיון בין הטקסט לציור, וכך להבחין בשונה, כלומר באופנים שבהם חורג הציור מהטקסט, ומספק רובד נוסף שיש לפענח. כדוגמה, דיברנו על קצה המזלג ועוד נרחיב בפרק הבא על ציור החמם, בית המרחץ, המכיל דמויות המופיעות בשיר, סולטן, משרתים, ספר ודמויות אחרות, אבל מכיל גם דמות שלא מופיעה בסיפור, ואף ממוקמת באופן שאינו מתאים להתרחשות, להקשר. הדמות עטופת שכבות בד, היא ניצבת לבדה, רחוק משאר הדמויות, ומתבוננת לכיוון המגבות התלויות בבית המרחץ. משזיהינו את הדמות מתחילה עבודת הפענוח. למה התכוון הצייר שהוסיפה? תהליך המחקר ששואף להשיב על שאלה זו מזגזג בין ההבנה של החברה בתקופה שבה נוצר הציור ובין ההבנה של הציור עצמו. רעיונות שחלחלו או החלו להיות רווחים בחברה ניבטים מתוך הציור, שבתורו משקף נורמות חברתיות והלכי רוח. כדי להגדיר דמויות אלה, כינית אותם תאופיק, בהשאלה מתחום הספרות, דמויות ממקדות, משום שנוכחותן וגם מבטן ממקד את המתבונן בכיוון מסוים או אובייקט מסוים בציור, וכך שולח אותו לחשוב על חייו או על הגות מסוימת. לבסוף למדנו שהרעיונות הפילוסופיים הבאים לביטוי בציורים ובהם נעמיק בפרקים הבאים הם רעיונות סופיים. בגדול, אלה רעיונות הקשורים בראיית העולם הנוכחי כמעין תחנת מעבר בדרכנו אל העולם הבא. ומכאן חשיבות ההתנקות וההזדקחות של האדם, כדי שימרק את ליבו והאמת תוכל להשתקף בו באופן לא אמצעי. תודה רבה לך, דוקטור תאופיק דעדלה, חוקר ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ובחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, תודה לארז שלום, הטכנאי באולפן, ירדן מרציאנו הביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים אחרים של המעבדה, ואולי גם של הסדרה הזאת ממש.